שלום, כאן שרון קנטור, ואתם, ואתן בגב הספר, הפודקאסט של פרדס הוצאה לאור, בו אנו מערכים מדי פרק דמות ייחודית, עולם הספרות, לשיחה על אחורי הקלעים של העבודה הספרותית, הכתיבה, הפרסום, וכמובן ההוצאה לאור, והפעם נמצא איתנו המשורר והסופר, אבישי חורי, היי אבישי. היי. נדמה לי שאתה צעיר האורחים.
לכבודו לי.
כן. אבל גם כבר די פורה לגילך, שתי יצירותיך יצאו כאן בהוצאת פרדס,
נכון.
ספר השירים איך עושה תהום, ולפני מספר חודשים יצא לך גם רומן שנקרא קראו לי אושר, לכאורה אלו יצירות שונות מאוד, אבל בכוונתי, לאורך שיחתנו זו, לקשור חוטים רבים בין שני הספרים האלו. הכל נציין שאיך עושה תהום, זה ספר שירים שהתקבל בחיבוק גדול מאוד, נכון?
נכון, היה לו מזל וזכות גדולה לגמרי.
איך הרגשת בעצם? כלומר, כי אני חושבת שאתה מוציא ספר שירים ראשון, אז אתה לא בהכרח חושב שזה מה שיקרה.
כן, אתה לא יודע למה לצפות. האמת שזה היה, זה היה בום די מהרגע הראשון, כלומר, בשביל לממן את ההוצאה שלו לאור, פתחתי קמפיין Head Start, שהגיע ליעד תוך 25 שעות.
באמת?
לדעתי, כן, זה היה די מהמם, לא צפיתי את הגל הזה. וגם אחר כך, כשהוא יצא, אז פרס הראשון היה, נראה לי, ראיית נשיא המדינה, ציון לשבח בפרס נחמה ריבלין, ואז אחר כך שרת התרבות ושר התרבות, וזה באמת לא מובן מאליו.
וביקורות טובות, כולל שהספקת מיותם ראובני, נכון?
נכון, נכון, זכרונו לברכה.
כן.
וזה, עדיין כשאני חושב על זה, זה מפתיע ולא צפוי גם, כי יוצאים המון ספרי שירה.
כן.
והמון ספרים בכלל, והזכות שהספר שלך יצוד את המבט של מישהו, והמילים שלך יישמעו על איזו אוזן שתצטרך אותם, אני ממש נפעם מזה ואסיר תודה.
אבל זה הצמית אותך או עודד אותך? או משהו באמצע כמו על פי רוב?
זה, האמת שאני חושב ש... לא התרגלתי לזה אף פעם, כלומר, זה נשאר מפתיע, ולכן אני חושב שאני חושבתי גם באיזושהי צניעות יחסית מול זה, כלומר, זה לא נהיה המניע שלי, אבל זה כן נתן בי הרבה, זה נתן לי תחושה שיש בי אמון, ושיש איזושהי ציפייה אולי ליצירה שלי, ובהחלט זה נתן לי רוח גבית גם לכתוב את הספר, את הרומן, את קראו לי אושר.
אוקיי, שזאת פנייה מוזרה למשורר שנפלו לרגליו, אז רגע, חברים, שנייה, אני עכשיו מוציא רומן, נכון?
כן, אבל אני חושב שזה היה איזשהו חלום שתמיד היה שמור אצלי איפשהו באחורי המוח. כלומר, לא התחלתי לקרוא שירה, נראה לי שרוב האנשים מתחילים מסיפורים. ותמיד גם הייתי כותב בגילאים צעירים מדי, סיפורים ארוכים מדי, שהיו שמורים על דיסקטים עוד מחשב הבית של אמא שלי, אבל זאת הייתה נראית לי כמו משימה בלתי אפשרית, וזו עדיין קצת נראית לי כמו משימה בלתי אפשרית, שאיכשהו רציתי לאתגר את עצמי בניסיון לצלוח אותה. אז אני חושב שהיד החיובי שהשירה קיבלה עודד אותי להמשיך ולנסות גם בפורמט הזה.
אוקיי, תקרא לנו שיר אחד מאיך עושה תהום?
בשמחה. מה, נעשה פתיחה?
אתה רוצה פתיחה? אני אוהבת פתיחה אקראית, בטח.
אז רוצה להגיד לי סטופ?
בבקשה. סטופ!
שיר נחמד. קוראים לזה אהבה, זה נמצא בעמוד 60. יש תרופה לשנאה עצמית, וגם לה יש מחיר, אף שאין בו כדי להמית. אתה מכיר את הסכנה. כשגרגירי בוקר הסתננו דרך חרקי התריס, האור עצמה, וכל לילה יבקש הבל פלוחש, חלומות נעימים. לא תוכל עוד לשאת מרחבי מיטה פתוחים. ותצטרך להתאמן בחמלה, להתקין ריפוד בקצות מילה, שלא לדקור. תצטרך לרוץ. האדמה תהפוך להליכון כושר, שאיננו קווה, שלא תימשך החור לצעיף הייאוש העווה, שתישאר מקווה.
איזה יופי.
תודה.
תהיתי, אני אפילו לא יודעת אם זאת שאלה לגיטימית, אבל אני אשאל, ובשביל זה יש לנו עריכה.
ברינג איט און.
כלומר, עד כמה כמשורר, זה, לפעמים אולי אתה מרגיש שהתמות עוקפות את השירה עצמה. זאת אומרת שאנשים נורא 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 רוצים להלל ולשבח, ענייני זהות, ילדות וכל זה, ואולי לפעמים השירה עצמה קצת נשכחת בכל המאומה הזו. כי אתה משורר נהדר.
תודה רבה.
בלי קשר לסיפור חייך שהוא מרתק.
שאלה סופר לגיטימית וגם מעניינת. אני אגיד בכנות שאני חושב שזה עזר לי. הנטייה הזאת זה עזר לי לבלוט. כלומר, פוליטיקת הזהויות שהיא תמיד רוכשת והיא תמיד שם, או בשנים האחרונות לפחות. והשירה שלי יצאה מתוך התמות שמעסיקות אותי בחיי יום יום, אין כל כך איך לעקוף את זה, ויצא שאלו הם הדברים. אני כן אגיד שאני עם הזמן ניסיתי להימנע מלחזור על עצמי, מלהיות one trick pony, שזה מאוד קשה. וגם עכשיו, כשאני חוזר וכותב שירים אחרי הספר הזה, אחרי חוסה תהום, אז יש גבול גם לכמה שאתה יכול ללוש את הביוגרפיה של עצמך, כלומר, בשלב מסוים זה משעמם גם אותי. וזה מה ששולח אותי לנסות ולחפש אפיקים חדשים, וככה להפתיע ולעניין גם את עצמי. האם אתם תקפו את השירה? אני לא יודע להגיד, אני רוצה לקוות שלא.
ברור שדברים הולכים יד ביד, באמת, אין, אתה יודע, לא צורה בלי תוך.
כן. זאת תשובתי.
אוקיי, אוקיי. והתחלת לענות על השאלה הבאה, שבאמת גם בספר, אולי בשירה יותר מאשר ברומן, אבל בעצם בשניהם, אתה באמת עוסק בחומרים ביוגרפיים, בעיקר בילדות, אבל לא רק. ובאמת, השאלה היא, האם אתה מפחד שהמעיין הזה ייבש? עד כמה בעצם אפשר להתעסק בדברים האלה? אולי לנצח, אולי לא?
יש בספר של הילה בלום, באיך לאהוב את ביתך, שזכה עכשיו בפרס ספיר, משפט ממש יפה, שהיא אומרת שם שכל החיים, זה לא ציטוט מדויק, אבל שכל החיים הם מסע של החלמה מהילדות. וזה ככה משפט שמרקרתי לי אותו כשקראתי, כי הוא נורא נגע לליבי ונורא הזדהיתי. זה גם מנוסח יפה. אני חושב שזה, תשמעי, קודם כל, בגלל שהזיכרון שלנו הוא מוגבל, אז אני חושב ש...
שלך קצת פחות משל השאר, אני חושבת.
יכול להיות, אבל בכל מקרה, הזיכרון הוא מוגבל לעומת הדמיון. ואני מרגיש לפחות בחוויה שלי שכל הזמן הדמיון מנסה להשלים את הפערים שהזמן והזיכרון יוצרים, ממסכים, מוחקים. ולכן אני לא יודע אם המעיין הזה ייבש אי פעם, כי תמיד, אותי בינתיים השאלות האלה ממשיכות להעסיק, וזה תמיד, את זיכרון וילדות זה תמיד מתנגש גם עם מאוויים, ועם איך שחשבנו שהדברים אמורים לקרות, לעומת איך שהם קרו בסופו של דבר. ואם יום אחד המעיין הזה ייבש, אז אני אקווה למצוא מעיינות אחרים, אבל אני יכול להגיד לך שכרגע גם אני משתעשע ברעיונות לטקסט הבא שאני אכתוב, וזה גם מתכתב עם אותם נושאים. אז בינתיים אני לא דואג.
מה חשבת שיקרה? אמרת שדברים שחשבנו שיקרו לעומת דברים שקרו? אתה זוכר? מה חשבת שיקרה?
אני חושב ש...
מה רצית להיות? כן. איך דמיין את החיים שלך?
אני אספר לך סיפור. למדתי בישיבה תיכונית איפשהו בדרום, ואני זוכר שבכיתה י' הרב המחנך דיבר על איזשהו עניין ביהדות, איזשהו משפט שחייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה. כלומר, אם נקרים לפתחנו אירועים קשים, אז צריך לתרגל איזושהי קבלה שלהם ולהגיד תודה, אני לא יודע, על מה שהם מלמדים אותנו, או על עצם החוויה. ואז היה נער שישב נגיד שלושה שולחנות לפני, אני ממש זוכר באיזה, הוא ישב עם חולצה צהובה, והוא הרים את היד ושאל, אבל הרב, אם החיים שלי לא כל כך קשים, כלומר, לא קורה מצב שמגיעה עליי רעה. איך אני יכול בכל זאת להגיע למדרגה הזאת? ואני זוכר שישבתי שם מאחורה ורשפתי אש. כאילו, מצד אחד מאוד קינאתי בו, זאת הייתה נראית לי כמו עמדה מאוד תמימה וחמודה. להיות בה, מצד שני, מין, היה בי איזשהו מקום מתנשא שמין, אתה לא יודע כלום על החיים.
סד החיים שלך, וואי.
כן, גיל 16. אבל אני חושב ש... את יודעת, כשאני מנסה לצייר לעצמי איזושהי שלווה, נאיביות, ילדותיות, לפעמים השאלה הזאת היא עולה לי בראש. אני חושב שמגיל, כלומר, מגיל יחסית צעיר, קצת נטרפו הקלפים של הילדות שלי. כשהייתי בן שנתיים וחצי, אבא שלי נעלם לי. וזה ככה איזשהו פצע שאני סוחב עד היום. ושאלת מה היה אמור לקרות, אני חושב שגם הרבה זמן פינטזתי על איזושהי משפחה אידיאלית בחברה שבה גדלתי, כן, הציונית דתית, אז להתחתן עם מדריכה או קומונרית בבני עקיבא, ולהביא שבט של חניכים, וגם כאן לחיים היו תוכניות אחרות. זהו, אבל בסוף, כאילו, אתה יודעת, הדרך של כל אחד מתפתלת, ולכל אחד יש את המהמורות שלו, ואני בטוח שגם החבוב הזה מכיתה י' בסוף גילה כמה רעות שהוא יכל להגיד עליהם תודה או לא תודה. ואני לא הייתי מגדיר היום כשגיאה או כרעה את הדברים האלו שקרו לי ושדיברנו עליהם עכשיו.
עולם הדימויים שלך, הדרך המתפתלת עדיין נותר עם שבילי הארץ בהליכה, הרגשתי שזה עוד נשאר שם, אתה אומר, הדרך מתפתלת. כן, למרות שהם מדמיינים אותך עם סנדלים במקום עם נעליים הטובות שלך וגרבי ההיפסטר החמודות האלה.
לא, אבל אף פעם לא הייתי משבילי הארץ, לא דיברו אליי, היום הרבה יותר, אבל זה מעניין שאת אומרת, כי באמת, יודעת, ישיבה תיכונית, לנסוע בטרמפים לגולן, זה כאילו האטרקציה הכי לוהטת. אבל נראה לי שדרך שלי להישאר קצת אאוטסיידר, הייתה גם באיזושהי... בקיצור, זה לא קרץ.
לא קרץ. מתי התחלת לכתוב? נשים את הדברים בתוך מילים?
זאת שאלה טובה. בגלל שלא היה לנו טלוויזיה בבית, אז מילים כל הזמן היו מסביב.
זה הסטנדרט שאין טלוויזיה בבית? ברוב הבתים לא הייתה?
בלבל דתי מסוים, זה כבר נדיר שיש טלוויזיה. אז תמיד היינו קוראים המון, ולמדתי לקרוא בגיל יחסית מוקדם. הטקסט הראשון שאני זוכר שכתבתי, איפשהו ביסודי, ומתישהו ב...
זה כבר היה אותו סיפור ארוך מדי מהסוג הזה, או שכבר התחלת לתמצאת
שירה? לא, זה התיימר להיות שיר או פזמון, כן? אם תצמידי לי אקדח לרקה, אני יודע שאפילו היה לו איזשהו לחן, אבל אני לא הולך לבצע אותו, לא.
חבל, זה היה יכול להיות רגע אצלנו פה, אבל אוקיי.
אחרי שחברו את המיקרופונים, אני מוכן לעשות לך ביצוע בלעדי.
אוקיי. נגענו כבר בנושא האבהות והאב הנהדר, ואני חושבת שזה אולי החוט המרכזי שמקשר בין ספר השירה לבין הרומן שלך, נושא האבהות, כי בעצם קראו לי אושר הוא ספר על אבא.
נכון.
הוא על אבא צעיר, יונתן פוקסמן, זה יצחק אותי, כי יש לנו חבר שנקרא יונתן פוסמן, אז בעצם כל הזמן הדמות ככה התהדה, הוא דוקטורנט למדעי המוח, נכון? זאת אומרת, לא ככה דמות, לא קשורה בכלל לביוגרפיה שלך, כמו שהוא משהו, נכון? נכון. משהו מאוד שונה ממך ורחוק ממך.
בפרטים היבשים. כן. כלומר, אני חושב שבעומק אני כן מזדהה איתו עם כל מיני תחושות ומצבים תודעתיים, ואיזה שהן החמצות ופספוסים.
כן.
שהוא עבר בחיים, וגם הניסיון הזה להשלים כל הזמן את ה... חלקים העבודים של הילדות והאזורים פחות זכורים.
זהו, מה נתת לו בעניין הזה של הבהות, שאולי לא היה לך, או דברים שהיית רוצה?
שאלה טובה. אני חושב שהוא אבא, הוא אבא מאוד, מאוד מסור, מאוד מעורב, מאוד אוהב.
מאוד רוצה.
הוא כזה בקשר ממש, כן, בהחלט. לא בהכרח מצליח, אבל מאוד רוצה. כלומר, הוא בקשר מאוד טוב עם הילד שלו, עם מיכאל. אני לא יודע אם ניסיתי להשלים דרכו איזה שהן חוויות שלי, דווקא בהיסטוריה שלו, כלומר, בהיותו ילד, יש הרבה קווים מקבילים.
בוא נספר באמת, אולי נדבר רגע על הסיפור היבש של הרומן, נכון?
אוקיי.
אז הוא עובד בעסקי המסעדנות.
נכון.
נכון? שזה גם כן אנחנו למדים קשור לרקע שלך, כמו שגיליתי ממש לאחרונה.
במטבחון, כן, כשאנחנו מכין קפה.
ושם הוא בעצם נתקל בחבר ילדות, שהייתה לו איתו מערכת יחסים שהיום אולי היינו...
אהבה סינה לגמרי.
אהבה סינה, אנחנו לא רוצים לחשוף יותר מדי על הספר אולי, שאנחנו כן רוצים, אולי יש בזה גם אלמנטים של מה שקוראים היום סוג של גס לייטינג, נכון? כאילו מין גם משהו של הרבה תעתוע ואמת ושקר ויום ככה ויום ככה, נכון?
לגמרי. הוא בעצם אף פעם לא ידע למה לצפות מהבחור הזה, ואני חושב שזה אחת הסיבות שהוא מאוד נמשך להיות בחברתו. כלומר, יום אחד הוא יכול להיות החבר הכי טוב שלו, וביום הבא... ההפך.
זה בגלל זה, או בגלל שמישהו לא מאוד מקובל, ייקח כל פירור מהמקובל?
מה זה בגלל זה?
כלומר, זה בגלל ההפכפכות שהיא מושכת, שזה מה שאמרת עכשיו,
כן.
או בגלל שמי שפחות מקובל, הוא פשוט ייקח כל מה שנותנים לו, גם אם זה יום אחרי אומר שיתנקלו ויתנקרו לו.
אני חושב שדווקא בהפכפכות היה משהו שמאוד okay. משך את יונתן, כלומר, הוא מאוד היה צמא לחום, והיה משהו, ואני חושב שבאמת היה איזשהו קשר עמוק וקרוב, אבל שהיו לו גם צדדים מאוד אפלים ומכוערים. והמפגש המקרה הזה שתיארת מציף אצל יונתן איזשהו סיפור, איזשהו עניין לא פתור, ששניהם היו עדים לו, גם יונתן וגם שון, הבחור הפכפך, שמו שון, והם בעצם לא דיברו עליו, לפחות יונתן לא דיבר עליו.
עדים ומעורבים.
עדים ומעורבים, מאז ועד היום, וזה בעצם פותח שם איזושהי תיבת פנדורה, ויונתן יוצא לנסות לברר מה קרה שם, לאיזשהו נער שלישי שאנחנו שומעים עליו לכל אורך הספר, וזה בעצם האירוע המחולל שמוציא אותו לאיזשהו חיפוש וברור בעקבות העבר.
ויש גם את נושא ההומלס, נכון? שבעצם מלווה כמו מין צל, או אור צל, את כל ההתרחשות.
כן.
ומעבר לדבר עצמו, תהיתי מה הדמות הזאת מייצגת.
של ההומלס.
כן, עבורך, עבור הדמויות בספר.
אז אני אגיד ש... זה איזשהו נושא שאני זוכר שמגיל צעיר הוא גם מאוד העסיק אותי, כלומר הייתי הולך בבאר שבע ובשם איזה מרכז מסחרי שהיה ליד הבית שלנו, וישבו שם, הייתה שם מין קבוצה כזאת של קבצנים, או אולי הם היו חסרי בית, אני לא יודע, ואני זוכר שבאיזשהו שלב עלתה בי ההבנה של כל אחד מהם יש או הייתה אימא. אני זוכר שזה משהו שככה היה לי נורא... כמעט מטלטל אפשר לומר, וגם נתתי את ה... כלומר, הבן של יונתן מיכאל בספר, מעלה את השאלה הזאת, הוא אומר, אם למישהו הייתה אימא, אני חושב שזה מאוד מוזר שנתנה לו לגור ברחוב.
כן.
וזה ככה, וזה העסיק אותי...
קשור אולי לדמות המאוד מגוננת של אימא שלך, כפי שהיא עולה לפחות לקריאה שלי בספר השירים שלך.
כן, לגמרי, לא...
שאימא כזאת לא יכולה לאפשר דבר כזה.
כן, אבל נראה לי שלא צריך להיות אימא בכך מאוד מגוננת כדי לרצות טוב ביותר.
כן, בשביל שילד שלך לא יהיה הומלס.
זה די מינימלי. בקיצור, אבל באמת אני חושב שההומלס מייצג בספר, ואולי גם החברה הזה שהוא אחר מוחלט, איזושהי אקס-טריטוריה שהיא קצת חוצה גבולות שמאוד אנחנו אוהבים לחשוב ששומרים עלינו ועוטפים אותנו ומגינים עלינו, כן, קירות הבית. והיא בעצם יכולה לצג איזושהי, אני קורא לזה גלישה מהשוליים בספר, שאם אנחנו, כמו שיש תבשיל, מתבשלים, כאילו אנחנו מתבשלים באיזשהו סיר, ואז חלקנו גולשים מהשוליים, כי הם לא יכולים מסיבות כלשהם להמשיך ולשאת את ההתבשלות הזאת.
כן, אבל מה שמעניין זה שאתה ממוטט את הגבולות האלו, כלומר בשלב מסוים ההומלס הזה נכנס אל תוך הבית ממש, ואני יודעת שזה לא על אותו הנושא בכלל, כי דיברת על עצמך בשירים מסף הארון, אבל אתה כותב בסוף החלק השני שנקרא אני מצטער, אתה כותב, אני מצטער לגלות שהמפלצת גרה אתכם בבית, ישנה איתי באותה מיטה. והרגשתי שההכנסה הזאת של ההומלס אל תוך הבית, יש בה משהו שגם קשור לדבר הזה, לזה שבתוך הבית יכול או אפשר או מותר להכניס גם את האחר הזה, בלי שהקירות ייפלו.
איזה קישור מרתק, תודה לך עליו, לא חשבתי על זה, אבל כן, הדינמיקה הזאת היא בין הפנים לחוץ, בין משהו כביכול, את יודעת, אצלנו בבית היה אסור להגיד את המילה הומו, ליד השולחן, זה היה מילה גסה, משהו שהוא, את יודעת, אפרופו, מחוץ, אקס-טריטוריה, מחוץ לגבול, לא קשור אלינו, לא שייך.
לא קשור אלינו, האחר הזה.
ואז הגילוי המפתיע, שאולי יש ביניכם יותר כבד דמיון, שהייתם רוצים לחשוב. כן, לגמרי, אני לוקח את זה.
אוקיי, וגם כאן, כאילו, הילד הוא זה שבעצם פותח את השער, אלא הוא זה שבעצם אומר, אפשר להושיט יד.
הילד בקרו לי אושר.
כן, הילד בקרו לי, הוא אומר, אפשר להושיט יד על האחר הזה. זה לא דבר שישבור אותנו, זה לא קיר בלתי אוויר. ויש כמובן גם את נושא העוני. אני אקרא את מיומי הרחוב, בסדר? שזה מתוך איך עושה תהום. בכל פעם שזרה בחיסוי ראש, מזיעה ברודפה אוטובוס, ממלמלת תשלומים בקופה, מסננת את בעל הבית, נצמתת מגערות בעלה, אמא שלי בועטת מבטני. נואשת כעובר. שזה בעצם, נכון? זה שיר שמדבר על הכאב שיש במפגש עם העוני שלך, של המשפחה שלך.
זה מעניין, לא חשבתי אף פעם על עצמי או על המשפחה, כלומר, כן, לא גדלנו באיזשהו שפע, לא, גם לא גדלנו באיזשהו שפע מטורף. תמיד הכל היה מאוד מדוד וכן הייתה איזושהי חרדה כלכלית בבית, כלומר זה לא מנותק, אבל אני דווקא חושב, אתה יודע, אחד הדברים, אנחנו שבעה אחים, ובעצם, וואו. כן.
כיף.
כן, ממש, כן. שבט, כן. לגמרי. ובשלב מסוים, אמא שלי נאלצה לגדל אותנו לבדה, אז כן, בהחלט היה שם גם איזשהו מאבק על הישרדות כלכלית, מצד שני, אני לא חושב ש... דעת, אני נזהר להשתמש במילים כמו עוני, כי כאילו יש אנשים כן, עניים,
נכון.
ולשמחתי לא נראה לי שחצינו את הקו הזה. כן, אבל אז את מחברת בין זה לבין הסיפור של ההומלס?
לא של ההומלס. לא, אני חושבת שבכלל יש עיסוק ב... באמת, כמו שאמרת, זה לא עוני, אבל זה חישוב הרבה,
כן.
וזה שכל הזמן צריך לשים לב ולהתקמץ, וזה דבר שמאוד נוכח, גם ברומן.
מעניין, אוקיי, עכשיו הבנתי יותר את קו המחשבה שלך. כן, זה... הזכרתי קודם את המילה, נראה לי שהזכרתי את המילה חרדה בהקשר הכלכלי, ואני חושב שאנחנו הרבה פעמים מתוך... איזשהו פחד, איזושהי זהירות, איזושהי מגננה, גוזרים על עצמנו כל מיני הימנעויות או כללים, חוקים. ליונתן יש כל מיני סריטות כאלה שהוא לא אומר כל מיני ביטויים שהם המוניים, הוא אף פעם לא יחצה כביש באור אדום, גם אם אין אף מכונית. אם מישהו נכנס לחדר וכולם מסתובבים, הוא לא יסתובב. כן, יש בו איזשהו משהו קפוץ כזה. ונראה לי שמי ש... מי ש... חטף כף או שתיים מהעולם, יכול לסגל לעצמו כל מיני, אני אומר במרכאות, אמצעי בטיחות או זהירות שכאלו, כביכול כדי להגן על עצמו, כדי להגן על הפלישה של, שוב, של החוץ אל תוך הבית.
אוקיי, אתה רוצה לקרוא לנו גם משהו אולי מהרומן קצת, איזו חתיכה?
כן, אני אקרא.
יכול גם את ההתחלה, אם קשה לך, אבל אתה יכול גם לפתוח בו.
יש איזה קטע שדווקא מעניין, לא מנסים שדיברנו עליו, אבל...
פתח אותנו.
אני אוהב אותו. אז זה בעמוד 22. פעם, כשעוד היה נשוי וחלק דרך קבע את המיטה הזו עם מישהי אחרת, יפה, קשיחה, שברירית להפליא, לעתים קרובות יונתן היה פוקח עין בלילה, ומגלה ששרון אינה לצידו. היה מתעורר באחת כאילו מישהו לחץ על מתג ההפעלה שלו, מבוהל תמיד, לא משנה כמה פעמים זה כבר קרה בעבר, רק כדי לגלות את הצדודית הכהה שלה עומדת ליד החלון, מפריחה אל תוך החושך טבעות השן. שנים מאז נפרדה רשמית מהטבק עוד ניצת בה מדי פעם הצורך בסיגריה, בעיקר בלילות, ואז הייתה מוצאת את החפיסה של יונתן ומגלגלת לאחת. אחרי הלידה של מיכאל הסיטואציה הייתה כמעט שגרתית, היא הייתה קמה להניק ולא חוזרת לישון גם בשעות החסד שבהן הילד נרדם. לעתים הפנים שהסבה אל יונתן מהחלון היו חרושות דמעות, והמראה הזה לפנות בוקר היה כמו חלום ביוטים. היה קם אליה ותוך כדי נחרד מהאפשרות שיכול היה להמשיך לישון ולא לדעת על כך לעולם. ומי יודע כמה פעמים זה באמת קרה. והיא הייתה נמסה על בן זרועותיו כמו כדור גלידה על האספלט רותח, מרידה לגופו זרמים של חוסר עונים ואומרת דברים כמו, זה כאילו אני כל הזמן יולדת אותו ואני כבר לא מאמינה שהוא יפסיק לכאוב לי. ויונתן לא ידע איך לחסות את האוזניים של מיכאל תוך כדי שהוא עדיין מחזיק את שרון, מתייסר בשאלה אם אי פעם הצליחו לגשר על התהום הזאת. גם עכשיו, כשהתשובה ידועה לו, מצא את עצמו רואה את אותם העצים ודודי השמש שנשקפו אז לעיניה, וחושב על דברים שלא מפסיקים להיוולד, תוהה אם הם אי פעם יפסיקו לכאוב.
זה בהחלט קטע שגם נחרט אצלי בקריאה. אולי בגלל שאתה מיטיב לתאר את האבן הזו, שתמיד נשארת, גם כשחיים כן. מישהו הרבה זמן, את אזורי החושך או הזרות שהם בלתי כן. חדירים.
הנפרדות.
הנפרדות הזאת. אז על מה אתה עובד עכשיו?
וואו, אז אני עוד לא מעז להגיד שאני עובד על משהו, כלומר אני כל הזמן כותב עוד שירים.
כלומר, זה יהיה קובץ של שירה.
יהיה קובץ של שירה, מתישהו בעתיד, אני לא יודע מה יבוא קודם.
אוקיי. Okay.
וכן יש איזשהו רעיון שככה אני כבר מפלרטט איתו תקופה, אני לא יודע אם זה יהיה רומן או איזשהו סיפור קצר, אבל גם קשור לשוב התחשבנות עם העבר, ובאמת מישהו שמנסה לפרום פלונטר של הקשר שלו עם אבא שלו. שיש לו איזשהו אב שהוא נעלם ושהוא לא נוכח בחייו, והוא ככה נאלץ בעצם להתמודד עם זה.
אז החומרים עדיין אפשר.
כן, זה אמרתי שאני לא רוצה להיות one trick pony, אולי פחות הולך לי.
אני לא זוכרת איפה באיזה שיר כתבת של להיות אב לעצמך.
כן,
נכון,
זה
איך
זה נקרא? ארס, אני חושב. וואי, זה שיר קשוח, ככה אנחנו נקראת סיום?
לא, אתה רוצה שלא אני אקרא אותו, כי גם התלבטתי בינו, לבין השיר חיסכון, שאני מאוד מאוד אוהבת גם.
אוקיי, חיסכון הוא גם, את יודעת, לא מרי פופינס, אבל הוא פחות כבד.
כן, אני לא מרי פופינס, בעצמי מי יודע כמה, אתה יודע. זאת האמת.
אז יאללה, חיסכון. אני אקרא אותו.
כן, אתה קורא מאוד יפה.
תודה רבה. אז ככה, חיסכון. איזו טעות ביצור הביאה אותי לסרב, כשהפה אפר, ליד חמה שהציעה בקבוק מים, קר. איזו תאונה גנטית, בעתה שמתחזה לנימוס, גרורות של ניסיון אכזב, מה שלא יינתן לי, לא יוכל להילקח. כך סובבים אחי ואני על הכדור, מרשים חסוכים, תיקים צמודים לגוף. כבר טבלנו במעיינות שאחריתם צהבת קיץ. למדנו להיקשר אל עצמה.
טוב, אבישי, אני ממש ממש מודה לך שבאת.
איזה ואנחנו... כיף, זה עבר מהר.
זה עובר מהר, אבל כבר מסמנים לנו מעבר לזכוכית הבלתי נראית שאנחנו מסיימים, אבל תבוא שוב.
אני אשמח.
אני מריחה שבקרוב.
יאללה.
אז אבישי חורי, חפשו את ספריו כאן בפרדס, את ספר השירים הנהדר, חוסת תהום, ואת הרומן קראו לי אושר, בסדרת הדשא הגדול. האזנתם לגב הספר, הפודקאסט שלנו כאן, פרדס הוצאה על האור, תודה רבה, מקווים לפגוש אתכם ואתכן, גם בפרקים נוספים שלנו שזמינים להאזנה, תודה מיוחדת לארד שואם ונדב שיק, תודה רבה, על הקטרם זיילך, על אות הפתיחה טרס. אני שרון קנטור, להתראות.